עולה מאוד בפרשה, זה כל הנושא של לבושים. בגדי כהונה. בגדי כהונה הם בעצם ספרים הקדושים, פנימיים, הם בעצם מקור לאחת ההנהגות החשובות ביותר, כפי שהם מביאים את זה כדמונים, שהקדוש הוא מנהיג את עולמו. וזה הביטוי שהלבוש מראה לנו. הלבוש זה הצורה המתוקנת שאדם מופיע בה בעולם. וגם זה, כמו שאלנו מקודם על, על המלחמות מאיפה בא, יש בהחלט מקום לשאול, ואיפה הגיע בגדים לעולם? גם פה, מי היה המשוגע הראשון שביום קיץ פתאום הוא לובש בגדים? מי השתגע הראשון שפתאום המציא את זה? לא יודע מה כתוב על זה באנציקלופדיות, ספרי הדני למדע פופולרי, איך בדיוק הם מפרשים את זה, אבל התורה נותנת לנו את הביאור. שהתורה אומרת שהלבוש הוא צורה של תיקון, אחרי חטא אדם הראשון, ואז השם אלוקים לאדם ואשתו כותנות אור וילבישם, והם ויתפרו עלי תאנה. הלבוש, העולם מגיע למציאות כזאת, שהוא לא יכול להיפגש עם האמת כמות שהיא, הוא צריך, כדי להיפגש עם המציאות, הוא צריך לבוא לבוש. יש כאן עומק של ההנהגה, שלעולם המציאות הרוחנית העליונה, העוצמות הרוחניות הגדולות, לא יכולות לבוא לעולם בצורה ישירה שלא דרך לבושים. או כלשון הארי הקדוש, שלעולם מיעוט אור, זו הצורה המתוקנת, זה תיקון. למעט אור, אנחנו רגילים, אני זוכר את הפעם הראשונה שלמדתי את הדבר הזה, היה לי הפתעה עצומה, טלטל אותי. אני הייתי רגיל, אורות, אורות הקודש, אורות התחייה, אורות התשובה, אורות התורה, אורות התפילה, אורות, סתם אורות, הכל רק אורות. ופתאום אומרים לך שלמעט את האור זה התיקון. וואו, זה הפך לי את העולם. ואחרי שאתה מבין את זה, חושב שאתה מבין לפחות, אז באמת זה דבר מדהים. דבר מדהים שתכף נראה את ההשלכות שלו, הוא דבר מדהים שלדעת שמיעוט אור, זו הצורה המתוקנת. וריבוי אור, לבוא עם האמת, תגיד את האמת בפרצוף, את הכל, זו לא דרך נכונה. הדברים באים דרך מסגרות ודרך לבושים. אי אפשר להסתכל על השמש ככה. כושל המנורה הזאת אפשר להסתכל ישר. אתה צריך משקפי שמש, מסך שיסתיר לך את האור, ואז אתה יכול ליהנות מהשמש. אתה לא יכול ישירות ליהנות מהשמש. וזה דבר שהוא ממש מובנה בעולם, שדווקא למעט את האור. ואז אפשר לחיות איתו ולהעצים אותו ולהתמודד ולהתקדם. מיעוט אור זאת הצורה היותר מתוקנת של דברים, וזה הביטוי של לבושים, שגם של בגדי כהונה לכבוד ולתפארת, שהכהונה, העוצמה של הכהנים, העוצמה הרוחנית של הכהנים, הכהונה היא אור אלוקי אדיר שקיים בכהנים, ואם הם לא לובשים אותו, את הבגדים, אז האור הזה לא יכול להופיע בחוץ ככה בצורה גלויה. הוא חייב לעבור דרך לבושים. והלבושים הם מביאים אותו בצורה מתוקנת לעולם, וכהן שעובד בלי בגדי כהונה הוא נחשב זר, כי הכהונה לא מופיעה בעולם, הוא כאילו אדם זר. הכהונה לא יכולה להופיע שלא דרך לבושים, כי זו עוצמה גדולה שחייבת את הלבוש כדי שהיא תופיע בעולם. וזה לימוד, זה ככה, זה הכותרת. מתוך כך ננסה להבין כמה נקודות. נקודה ראשונה, ביטוי שרב נחמן ברסלב מדבר בכלל על ארץ ישראל, ומתוך זה נבין עוד דברים. יש בחיי מוהר"ן ביטוי מאוד מעניין, בפרק שעוסק בנסיעתו של רב נחמן לארץ ישראל. אמר אז לרבי יודל, תלמידו של רב נחמן, אמר לרבי יודל שרוצה לנסוע לארץ ישראל. רבי יודל ברך אותו ואמר לו, רבינו, בוודאי אתם רוצים לפעול שם איזה דבר גדול. יהי רצון שהשם יתברך יעזור אתכם שתזכו לפעול שם מה שאתם רוצים. ונענה לו בראשו על ברכתו. אחר כך אמר רב נחמן, אומר ככה, אמר רב נחמן לרבי יודל, באמת הייתי יכול לפעול מבוקשי וחפצי וענייני שאני רוצה לפעול בארץ ישראל, הייתי יכול לפעול גם פה, איזה תפילות ובקשות ותחנונים לבד. ולא הייתי צריך לנסוע לארץ ישראל. אני באמת לא מבין את זה, אני קורא מה כתוב. כאילו אפשר, חב"ד אומר, יש ביטוי כזה, מחדו ארץ ישראל, תעשה פה את ארץ ישראל. איפה שאתה נמצא בגלות, או ביטוי כזה ש... אני שומע ששרים אותו ולא מבינים מה שרים, כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. זה בעצם אומר שלא צריך לבוא לארץ ישראל. מה צריך להיות פה בארץ ישראל? כל מקום שאתה הולך, אתה יכול לעשות אותו ארץ ישראל. אז שמה לבוא לארץ ישראל? זה שכתוב בתורה שארץ ישראל, מצוות להיות בארץ, קדושת השם, תמיד עיני השם לוקח הבא מראשית שנה, דרכית שנה, בסדר. אז מה? אבל אני יכול לעשות ארץ ישראל במקום אחר. זה שהקדוש הוא אומר שזה פה, בסדר, חכה לי בסיבוב, אבל אני רוצה פה לעשות ארץ ישראל. מחדו ארץ ישראל, תעשה פה את ארץ ישראל. זה דבר מדהים שאז לא מבין אותו, לא מבין, אמרו אותו גדולים, מי אנחנו שזה, אנחנו, אבל גם את התורה אמרו גדולים. אז אנחנו לומדים בתורה, תמיד הנה השם לוקח הבא מראשית שנה, עד אחרית שנה, ולבוא לארץ ישראל, הגמרא, חז"ל אומרים, בגמרא, מצווה, כל הדר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. לא אומרים תעשה פה ארץ ישראל, דומה כמי שאין לו אלוה. וכל בני חוץ לארץ, כעובדי עבודה זרה בתאריים. הגמרא אומרת דברים קשים מאוד. ואין גמרא, לפחות מה שאני מכיר, בדפוסים הרגילים, שאומרים תעשה פה, איפה שאתה רוצה תהיה, תלך לארץ ישראל. זו המצאה ששוב, הכל בנה גילוי, אליהו, מישהו אמר את זה, אבל זה... לא בשמיים היא, ובארץ התורה לא אומרת את הכיוון הזה. אבל, הכיוון הזה נאמר, אני רוצה משהו אחר פה לומר. והייתי יכול לפעול גם פה, ולא צריך לשאול לארץ ישראל. רק החילוק, שכשאזכה להיות בארץ ישראל, אזכה לקבל השגתי על ידי לבושים. אבל כאן בחוץ לארץ לא אוכל לקבל השגתי על ידי לבושים, רק בלא לבושים. זה החילוק. הוא בפרי עץ חיים, בין שבת ליום טוב, מישהו מביא פה את המקור. אומר רב נחמן, בארץ ישראל, אני רוצה להביא על ארץ ישראל, כי בארץ ישראל אני מגיע לכל הדברים הגדולים על ידי לבושים. זה נכון שאני יכול לעשות את זה גם בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל זה בא על ידי לבושים. מה הפשט? מה יותר טוב שזה בא על ידי לבושים? משר רב נחמן אומר פה דבר גדול על ארץ ישראל, וזה ש... אני אומר תמיד משל למה הדבר דומה. יש בטריה קטנה, 1.5 וולט. תנסו פעם אחת, תשימו אותה על הלשון, תקפצו קצת, תקבלו איזה ככה, איזה מכת חשמל קטנה, 3 וולט, ככה תשימו על הלשון, לא לכם איזה קפיצה, איזה התחשמלות קטנה, אבל לא עושים, אפשר לעמוד בזה. מי שחס ושלום ישים את הלשון בתחנת הכוח בחדרה, אז אפר ואפר בחצי שנייה. אבל על איזה בטריה אתה תקפוץ את זה. אז זה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. בארץ ישראל אתה חייב טרנספורמטור, מתחנת הכוח, עד שיגיע למעלות, זה חייב לעבור 1001 דברים בדרך, ופה אתה מקבל את האור בצורה אחרי הרבה לבושים. אחרי הרבה לבושים אתה מקבל את האור, אז אתה יכול לעמוד בו. אבל אתה נפגש עם אור אלוקי אדיר דרך הלבושים שלו. בחוץ לארץ זה בטריה של 1.5 וולט, אז אתה יכול להתמודד עם זה. קברי צדיקים או כל דברים, זה 1.5 וולט. אז מבחינת ההרגשה, אתה מרגיש התרוממות הרוח, זה קפיצה, התרוממות הרוח, אבל באמת זה 1.5 וולט. וכל הקפיצה הזאת היא קטנה מאוד ביחס לארץ ישראל, אבל זה קפיצה, כי זה בלי לבושים, שמים את הלשון, זה קשה. בארץ ישראל אין לשים את הלשון, לשים את הלשון זה להיגמר. פה חייבים טרנספורמטור ולבושים ועוד לבוש ועוד לבוש, עד שהם מגיעים לאור דרך מצוות התלויות בארץ, דרך כל המצוות, דרך לימוד תורה, תורת ארץ ישראל, דרך לימוד, אנחנו צריכים מאמצים גדולים, לבושים, כדי להתחבר ולהגיע אל האור האלוקי. ואז מגיעים לאורות אלוקיים אדירים, רק דרך לבושים, כי הלבוש כמו בגדי כהונה. בארץ ישראל האור שלנו כל כך גדול, שחייבים לבושים כדי לחיות את האור הזה. זה מה שמחדש לנו רב נחמן. כלומר שחייבים לבושים, שעל ידיהם אתה מתחבר אל האור האלוקי הגדול הזה. וזה מה שהוא אומר גם את ההבדל בין שבת ליום טוב, שביום טוב האורות יותר גלויים. אם צריך לאכול, לשמוח, לרקוד, כי האורות יותר גלויים. שבת זה אור כל כך גדול שהוא לא יכול בגלוי, אז הוא מופיע דרך לבושים, אז אין מצוות שמחה בצורה הפשוטה, ואין כל מיני דברים שיש לנו ביום טוב, כי בשבת האורות לבושים. אז זו בחינה אחת שאותה אנחנו רואים בעניין. בחינה נוספת היא דבר שלמד לנו הארי הקדוש בפרשה, בשאר הפסוקים, פרשת מלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, שגם שם מלמד שלא ניכנס לכל הנושא, קצת מורכב, ורק נגיד את השורה האחרונה. ארבעת המלאכים היו כבר מתוקנים, מלובשים. וחמישה המלאכים היו בלי לבוש, אורות גלויים. אם ננסה לתרגם לפי הבנתנו הענייה, הייתי מתרגם את זה ואומר שארבעת המלאכים היו מדינות מסודרות, עם בגץ, עם חוקים, עם כל הדברים, מסגרת חוקית ומדינות מסודרות, מסגרת של מדינה, זה נקרא לבוש. לבוש, רעיונות גדולים מתלבשים במסגרת של מדינה. והחמשת המלאכים היו טרוריסטים, ארגוני טרור. לא מדינות מסודרות, יכולים לעשות מה שרוצים, לרצוח, לאנוס, מה שהם רוצים יכולים לעשות. אין שום חוק, אין בגצים, אין משטרה, אין כלום, מה שרוצים עושים והכל חופשי. אין מסגרת. אז בתחילת הדרך, מה שכתוב ארבעת המלאכים את החמישה, בהתחלה החמישה מלאכים ניצחו, והיה להם הישגים מאוד גדולים מול ארבעת המלאכים. כי טרור, בתחילת דרכו, הוא מאוד מציק ויכול לעשות הצלחות. היה נערך בערי ועוד מקומות, שהטרור בתחילה יכול להרוויח ניצחונות מקומיים גדולים. כמובן שאנחנו צריכים להיות ערנים ופיקחים, לא להיות עיוורים וחרשים, אבל הישגים, כשעושים בצורה טרוריסטית, עם אופנועים ופטישים, אז אפשר לעשות כל מיני דברים עם הצלחות מקומיות. אבל בסופו של דבר, המדינות תנצחנה. בצורה מסודרת, העולם שם עולם של לבושים. צורה של מדינה, עם צבא, מסודר, עם בגץ ועם חוקים, ועם פקודות מטכ"ל, ועם כל מיני דברים שבאמת גם עוצרים אותנו, וגורמים לפעמים לטרור להשיג הישגים. אבל העולם שלנו בנוי למסגרות, בנוי להיות מלובש בלבושים. וזאת הצורה שבה בסופו של דבר הביטחון שלנו, שבסוף אנחנו ננצח. שהמדינה היא בסופו של דבר תנצח את הטרור. עם כל זה, שזה מציק. זה מציק וזה לא קל מול ארגוני טרור, כמו שיש גם בצפון, חיזבאללה, כל מיני דברים שאין להם שום מגבלות, מה שרוצים עושים, אף אחד לא אומר להם מה לעשות, אין להם שום הוראת פתיחה באש או כל מיני אבלים כאלה. אלא עושים הכל. אנחנו שמחים עם זה שאצלנו יש לנו מגבלות, יש לנו חוקים, ויש לנו צורה שבה אנחנו יודעים, יש מסגרות, והמסגרת היא הצורה שבה העולם פועל, והיא הצורה שבה הביטחון שלנו גם בניצחון, עם כל ההצקה שיש לפעמים בדרך. אבל זאת הדרך שבה הקדוש, כך כותב הארי הקדוש, שבתחילה, זאת אומרת, החמישה המלאכים הצליחו, אבל בסופו של דבר, האורות המלובשים, המסגרות, הם אלה שמנסחים, והעולם שלנו בנוי ללבושים, וכל אלה שמלבישים את עצמם באמת בלבושים, שיהיו לבושים טובים, בגדי כבוד ותפארת, הם אלה שבסופו של דבר יצליחו. לכן זה חשוב בהרבה מישורים של החיים. לא חוכמה להגיד את האמת ככה ולזעוק אותה בצורה פשוטה בעולם וזהו. אתה צודק. ברעיונות שלך אתה צודק. החוכמה הגדולה זה איך מלבישים את הרעיון הגדול בלבושים של העולם ובהסברה לאנשים ובהרחבה של הציבור. איך מלבישים את זה ומנגישים את זה לכלל העולם. לא חוכמה לצעוק את האמת. אתה רוצה לצעוק את האמת? לך לכותל, תצעק שם כמה שאתה רוצה. אבל אתה רוצה לעשות דברים במדינה, בעולם, לפעול, חייבים להלביש את זה בלבושים, להגדיר את זה בהגדרות, ולהביע את זה בצורה ובמסגרות היותר מתוקנות, וכשהן מלובשות. אז תמיד כלפי חוץ נראה לנו, זאת האמת, נראה לנו תמיד שכאילו האנשים המלובשים הם יותר, יהיה לטוב ירושלים כאלה, פחות מוצלחים, זה ממש לא ככה. הלבושים, הנורמליות, הצורה הלבושה, היא בסופו של דבר תוביל ותביא את הדברים אל העולם, כי זה העולם שלנו. מיעוט אור זה התיקון. אז ריבוי אור נראה לנו כדבר מאוד גדול, הלימוד הגדול שהוא לא קל, לא קל להבין אותו, עוד יותר קשה לחיות אותו, זה שמיעוט אור, דווקא זאת הצורה המתוקנת, הצורה המסגרתית, זו הצורה המתוקנת שאיתה גם ננצח את אומות העולם, גם את יצר הרע וגם את כל הדברים השליליים, ונגיע בעזרת השם לגאולה השלמה בקרוב.